ערב טוב. עברנו את החג של השמן החסידי, יוטט כיסטר, ואנחנו מתקרבים לחג של השמן החשמונאי, פנק. היום אנחנו נלמד תוכן של שיחה של הרבי, בצירוף עם כמה דברים מתויר אויר, על הנושא של מחלוקת בית שמאי ובית הלל. יש פה דברים מאוד מיוחדים. הגמרא במסכת שבת מתחילה תנו רבנן. מצוות חנוכה, נר איש וביתו. זאת אומרת, המצווה הבסיסית לא מדברת על מויסי ולא על פויחס, יש רק נר לכל הבית כולו, מספיק נר אחד. דרך אגב, רואים את זה גם בברכה, לא ציוונו להדליק נרות חנוכה, אלא נר חנוכה. המהדרין, נר לכל אחד ואחד. זאת אומרת, מה הוסיף המהדרין? בגברה, לא בחפצה. החפץ הוא נר אחד. אבל במקום שיהיה נר אחד להוציא את כל בני הבית, כל אחד מדליק את הנר שלו. אבל שלו, אחד. הדרגה השלישית היא המהדרין, מן המהדרין. פה יש מחלוקת. דרך אגב, יש פה רמז שבדתיים רגילים אין מחלוקת. המהדרין מן המהדרין, שם מתחיל המחלוקת, נכון? אז בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה, כאן ואילך פוחת והולך. בית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת, כאן ואילך מוסיף והולך. אז בוא נעשה קודם שלום. מה הנקודה המשותפת של בית שמאי ובית הלל, שבזה הם לא חולקים?
שיש שינוי.
שצריך שיהיה ניכר איזה יום היום. זאת אומרת, שניהם טוענים, אני לא רוצה להיות סטטי, כל יום אותו דבר. או שיהיה פויחס ואילך, או מויסי ואילך, שיראו איזה יום היום. זה הידור מיוחד. זאת אומרת, לא רק שאני מדליק נר אחד, לא רק שכל אחד מבני הבית מדליק, אלא שאצל כל אחד רואים שינוי בין יום ליום. הוויכוח הוא רק אם השינוי יהיה בסדר עולה או בסדר יורד. טוב. אמר אולה, פליגי בת רי אמוראי במערובה, רב יוסי בר אבין, רב יוסי בר זבידה. אחד אמר, תמה דבית שמאי כנגד יומים הנכנוסים, ותמה דבית הלל כנגד היומים היוצאים. זאת אומרת, היות והתנאים לא נימקו למה בית שמאי חושב כך ובית הלל כך, אז המוראים ניסו להסביר את הטעם של המחלוקת שלהם. אז אחד מהמוראים אומר שהטעם הוויכוח ביניהם, אם הולכים לפי היום עם הנכנוסים, אומר רש"י, מה פירוש הנכנוסים? העתידים לבוא.
כולל את היום.
מה זה?
גם כולל את היום של היום.
כן. למה זה כולל את היום של היום? כי אני בתחילת היום, בלילה. אז גם כל היום הראשון עוד לא בא. כן? ובית הלל אומרים כנגד היום עם היועצים שיצאו כבר, וזה שהוא עומד בו נמנע עם היועצים. מעניין, למה? כי איך שהדלקתי, זה כבר היום הזה, כבר נהיה חנוכה. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק. יש פה כמה שאלות. מהו ההיגיון להדליק עבור היומים העתידים לבוא? מה פתאום? הם עוד לא באו, אז למה להדליק עבורם? מה נראה לכם?
הרבי הסביר את זה, שיש פה פוטנציאל, פוטנציאל או...
בכוח.
בכוח הכל כבר נמצא פה, רק זה צריך... כן,
זה דבר ידוע שהבית שמאי הולכים לפי בכוח, זאת אומרת, הפוטנציה, ובית הלל הולכים לפי בפועל. אבל יש גם בעיה קצת. בכוח אפשר לקרוא לגרעין שעוד לא היה עץ, אבל בתוך הגרעין יש כבר בכוח את כל העץ, רק צריך להתפתח מהגרעין. בימים זה לא ככה. היום הראשון הוא יום ראשון, שאר הימים לא מתפתחים מתוך, הם לא היו בתוך היום הראשון, כל יום עומד לעצמו. אז מה שייך כאן להגיד בכוח? אתה מבין מה אנשי?
מה שלא בהכרח כאילו, שזה לא נמצא פה בעצם.
יש למשל מחלוקת שבין שם וטילה לגבי חלות דבש שהן מוצקות, הן לא משקה. ממתי הן נחשבות למשקה כדי להכשיר פירות לקבל תומה? אז אחד אומר, בית שם אומר, מי שיהרהר, ברגע שבעל הבית הרהר, לפתוח אותם, זה כבר, אז בהירו הזה כבר כלול מה שהוא יעשה אחר כך. זה לא דבר נפרד. אבל אם יש לי 8 חלות דבש שונות, לא שייך להגיד, בראשון כלול כל השמונה. הראשון הוא ראשון, והשני הוא שני. זה לא משהו שמתפתח מתוך היום הראשון. במובן השאלה. אז צריכים קצת לשנות. לפי השיטה הזאת שאומר בכוח, הוא לא מתכוון שביום הראשון הוא יש בו בכוח את כל שאר הימים, מבחינת הזמן, אלא מדובר פה, תראו את הקוביה הבאה, פליגי בחפצה של פח השמן. זאת אומרת, הוויכוח הוא לא על הימים, הימים הם רק כאן הסמל. הרי מצאו את פח השמן, מתי?
ביום הראשון.
ביום הראשון מצאו פח שמן. מעניין, בשנה הראשונה, עד לא עשו נס חנוכה, הדליקו אותם נורא, אבל לא תקנו עדיין נס חנוכה.
הדליקו שבע נרות בעצם בשנה.
כן, כן. בשנה הבאה, שמבינו את גודל הנס, עד, כתוב, לשנה הבאה קבעום בהלל ועודה. זאת אומרת, בשנה הבאה התברר רטרואקטיבית, כמה מצאו בפח ביום הראשון? כמה היה שם שמן?
מספיק לי יום אחד.
מה שנראה לעין. כן. אבל רטרואקטיבית, אחרי שראיתי שהוא דלק 8 ימים, אז מה אני מבין? שביום הראשון שמצאו את פח השמן, כמה פוטנציה היה בו?
8
ימים. פה כן מתאים להגיד פוטנציה. זה לא, זה בתוך הפח הזה היה כלול פוטנציאל של 8.
כל השמונה ימים, כן.
אז בית שמה שהם הולכים לפי בכוח, הם אומרים, אני נותן הודעה על הבכוח של 8. רגע, ומה קורה למחרת? למחרת הם אומרים, חלק אחד כבר הפך להיות בפועל. אז כמה נשאר בפח בכוח?
שבע.
מדליק לפי 7. עכשיו, השאלה הבאה מאוד מעניינת. האם בית שמה מתחשבים גם בכוח או רק בכוח? לכאורה, במבט ראשון אפשר לחשוב על בפועל, בטח שבית שמה מתחשבים. אם דבר הוא בפועל, אז הוא קיים. החידוש שלהם שאפילו אם הוא לא בפועל, אם הוא בכוח, זה גם נקרא מציאס. זאת אומרת, גם המציאס שהיא אבידי דעתו, גם זה נקרא מציאס. למשל, דוגמה. אם אחד מוכר עגל של פרה, אז הוא בכוח. אז בית שמה יגידו, זה המציאס שלו, הוא בכוח. השאלה, מה אם העגל נולד? אז הוא בוודאי מציאס, לא? אז רוב האנשים חושבים שבית שמה הולכים לפי בכוח, הפירוש הוא, גם בכוח נחשב מציאס, לא רק בפועל. הרב רוצה להגיד שיש מקומות שרואים חידוש גדול, שבית שמה בפועל הם לא מתחשבים, רק בבכוח. במילים אחרות, הבפועל זה כאילו, זה בכלל לא מעניין אותם. לא סופרים את הבכוח, את הבפועל. רק את הבכוח. איפה רואים דוגמה לזה? תראו. תשמה ממחלוקתם בקרישמה של ארביס. הוכחה יפה מאוד. משנה. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. ומה קורה בבוקר? עד 3 שעות. למה עד 3 שעות? כתוב בקומך, עד מתי בני אדם קמים, ובלילה כתוב בשוכבך, מה אומרים בית שמאי, מה זה בשוכבך? עד מתי?
הוא קורא גם את קומך.
אז כל הרעב.
בית שמאי.
שתי דעות שם.
בעצם אין שם בית שמאי, יש שם דעה ראשונה, זה רבי לזר. הוא אומר עד 3 שעות. איך? בבוקר, הוא אומר עד 3 שעות, כי זה נקרא וקומך, כן? ובשוך בך, הוא אומר, בשעה שהולכים לשכב. איך הוא אומר שם בלילה? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, עד סוף השמורה הראשונה זה עד 3 שעות של הלילה. מכאן באילך, לפי, למה אמרתי בית שמה? כי רבי לזר שמותי הוא, הוא מבית שמה. אז הוא אומר, עד 3 שעות אפשר לקרוא קרישמה של ארביס. אחרי 3 שעות, עבוד לך. חכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. למה רב גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר? הוא מייצג את בית הלל, רבן גמליאל. למה עד שיעלה עמוד השחר? כתוב בשור בך, מתי אנשים יושנים? בפועל, מתי אנשים יושנים? כל הלילה. למה הוא אומר עד 3 שעות? עד השמורה הראשונה, אז הלשון ברש"י ככה, בשעה שבני אדם הולכים, עסוקים לילך לשכב, ככה הלשון של רש"י. עד 3 שעות אנשים עוד לא יושנים, מתחילים ללכת לישון ב-10, 11, למה זה נקרא בשור בכל? הוא אומר, אז אנשים עסוקים ללכת לישון. רגע, ולמה אחרי זה לא? אחרי זה הם הרי ממש יושנים. אז זה כאילו אומר, מה שממש זה לא מעניין אותי. אותי מעניין החונה, הבקויח. זאת אומרת שהרבי מחדש שבית שמאי מעדיפים את הבקויח על הבפויח. כי אחרת היה שאלה אחרי שעבר רוב חנוכה, ויש לנו כבר רוב פפל, אז אולי תתחילו לעבור לשיטה של ביסילר? אמר לו, אני כל הזמן נשאר רק על הבקויח. אז אנחנו צריכים לדעת למה הם לא מתחשבים בבפל. אבל זה שבקויח זה גם נקרא מציאס, אני יכול להבין. גם הוא בר נקרא מציאס אפילו שהוא לא נולד. אבל אם ככה הילוד לא נקרא מציאס, זה פלא. אז בואו נראה. אז על זה הרבי מבאר שיחה מאוד מעניינת. הוא נכנס קצת יותר לעומק, כי דרך אגב חשוב להדגיש, הרבה אנשים אומרים, הרבי אמר שבית שמה הולכים לפי בקוח ובית הלל לפי בפועל. זה לא חידוש של הרבי, זה כבר ראשונים מדברים על זה. הרבי משתמש עם זה, אבל הוא לא חידש את זה. אז הרבי רוצה להגיד, אתה יודע, כשאומרים במייקה מפליגי, אז תמיד שואלים, למה הוא אומר ככה? אז אתה אומר, כי הוא הולך לפי בקויח והוא לפי בפועל. אז הרבי ממשיך לחפור, אבל למה הוא הולך לפי בקויח וזה לפי בפועל? למה לא הפוך? אז הוא אומר רעיון מעניין. התורה של עם ישראל יש בה דבר והיפוכו. אנחנו אומרים בברכת התורה, ונתן לנו את תורתו. יש מקום? אז הרב מדייק, דיוק מעניין. תורתו של מי? של הבורא. הוא הנותן. אבל ונתן לנו. אנחנו נבראים, אנחנו לא בורא. מה ההבדל בין גדר הבורא וגדר הנבראים? חוץ מזה שברור שהקדוש ברוך הוא בלי גבול ואנחנו גבול. אבל יש הבדל גם בהסתכלות. אבל בוא נחשוב רגע. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, הוא מסכים שיש עולם או לא?
את העולם לא קיים.
מדי, לא יכול להיות שהוא לא קיים. כתוב בראשית ברא אלוקים, אז יש עולם. אבל מה נקרא בעיני הקדוש ברוך הוא עולם? הדבר הוויה. הוא הבכוח של הנבראים. הוא הדבר שנותן כוח לנברא להיות. אבל הנברא הממשי אצלו לא קיים. דרך אגב, אנחנו לומדים את זה בשער היחוד והאמונה, כל מי שלמד מכיר את זה. שמה? שמה המציאות האמיתית של השולחן? זה דבר הוויה. אבל אני רואה שולחן, ברור, אתה ממשש עם הידיים שלך ועם העיניים שלך, אז אתה רואה את הפיזי. אבל הפיזי הזה הוא חי בכוח הדבר הוויה, האנרגיה האלוקית שמהווה אותו. קח מפה את האנרגיה האלוקית, הוא לא קיים פשוט. אז מה באמת קיים פה? בעיניים של הבוירה. הדבר הוויה קיים. זאת אומרת, אם אני אומר אבן, אז מה שקיים פה זה א' ב' נון של דבר הוויה. מה שאני רואה כאבן זה בעיניים שלי. מה קורה אצל הנברואים? ההיבט שלנו בדיוק הפוך. אפילו שאני יודע שיש דבר הוויה, ואני יודע שהוא העיקר, אבל מה אני רואה? אני רואה גשמיס. בשכל אני מבין שיש, שהאמת היא לא ככה. אבל מה אני רואה במוחש? את הגשמיות. זה נקרא אצלי מציץ. כשאני נתקל בקיר, אני לא אומר, אוח, קיבלתי מכה מדבר הוויה. קיבלתי מכה מהקיר. אז זה ההבדל בהסתכלות. אז יוצא ככה.
יש ביקור בין רבי יהושע בן לוי עם רבי אליעזר. ובסוף יצא בת קול, הוא אמר שלא בשמיים, מכאן אנחנו מקבלים מצוות, לא בשמיים שרואים, אלא מה שאנחנו כאן
בפועל. הנה, פה באת הנקודה. אז הרב מסביר, אז למה בתהילה חושבים אחרת מבית שם? אני אומר דבר יפה. המחלוקת ביניהם, איך אנחנו צריכים להסתכל על תוירו ומצווס, לפי המשקפיים של נויסן התוירו, שהוא הבוירה, או לפי המשקפיים של נותן לנו, המקבלים. אז זאת אומרת, בית שם אומרים שיוד וזה תוירו סוי של הבוירה. אז בעניינים גשמים, אם אתה מסתכל על בורקס, לא אכפת לי שתראה אותו בפועל ולא תחשוב עליו בכוח. אבל בעניינים של תוירו ומצווה, זה תוירו סוי. אז בעניינים של תוירו, הבכוח הוא העיקר. לכן הבפועל לא משנה לי בכלל. מה הבכוח? זה עיקר המציאות, לפי בית שמי. בתיל אומרים, אתם צודקים שזה תוירו סוי, אבל הוא נתן לנו את תוירו סוי. אז זה צריך להיות לפי הגדרים
שלנו.
של המקבלים. ואצלנו, בפועל, מה שקרה בפועל, זה העיקר. ממישהו יכול ללמוד, זה לא למדן. מי זה למדן?
מי
שלומד ויודע.
כן, אבל בתכלס שאנחנו מנענעים עם דלת מינים, אנחנו יודעים שכביכול הדלת מינים זה משהו תפל, לולי לא היינו מבריחים בזה הדלת מינים. כל העניין של דלת מינים זה יש.
לא. לפי גישת ההלכה, לפי גישת ההלכה, החפצה העיקר. הדלת מינים צריך שלו ארבעה טפחים. אז אחד לשאול, כמה טפחים זה הדבר הוויה? דבר הוויה אין לו טפחים. אתה לא יכול לברך על דבר הוויה, אתה מברך על אתרוג גשמי. זה הגישה של בית הלל. בית שמאי אומרים, היות וזה תורתו של הבורא, גם הם מסכימים שמברכים על אתרוג פיזי, כן? אבל אם יש לי לחשוב מה העיקר פה, הדבר הוויה שבנברא, או הנברא בפועל, אז הם מסתכלים על הבכוח. עכשיו יש פה קטע שאני לא יודע אם נקרא אותו עכשיו, אבל חלק אולי. ההיבט של הבוירה, הבכוח הוא העיקר. מה זה הבפועל? הציור הפיזי שלו אינו מציאות כלל. אז למה אני רואה אותו? שאלתם את עצמכם, אז למה אני רואה אותו? אם הוא לא מציאות, אז למה אני רואה אותו?
כי זה בהשגה שלנו.
איך?
כי זה בהשגה שלנו.
איך ההשגה שלנו יכולה לראות דבר שלא קיים? זו השאלה. איך?
זה לא סותר מה שאמרנו שכל דעות השם, כי השם יש גם דעות שלמטה.
כן, כן, כן. זה אותה נקודה. זו אותה נקודה. האם להסתכל עם דעת עליון או להסתכל עם דעת תחתון. בית שמאי הולכים על דעת עליון. שמת לב ששמאי זה אותיות שמאיה. מסתכלים על זה בשמיים. והילל זה הילה של אור, מה שרואים בגילוי. אז בתניה שם בשער היחוד האמונה יש שם ויש כל מעניין שאת הדבר הוויה הוא קורא לזה כויח הפועל. אתה רואה מה זה בכויח? כויח הפועל, זה הדבר הוויה. אחר כך הוא באמת אומר, למה אנחנו רואים כל דבר נראה לנו ליש? כי אנו לא משיגים את הכויח של הוויה, אנחנו לא רואים אותו. אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החי את ברוך נת שבכל נברא, לא היה גשמיות הניבו וחומרו ממשו נראה כלל לעינינו. זה שאנחנו רואים את זה, זה רק בגלל שאנחנו לא רואים את הכוח המהווה. אז מה ההיבט של הנברואים? הפוך. הבכוח, האנרגיה האלוקית, היא לא קרויה מציאות. הבפועל הוא הממשות בעולם העשייה, הלוכה, אין לדיין אלא מה שאינה ברות, בואי לו מה הלוכה, המציאות היא העיקר. עכשיו בסוגריים כאן כתבתי משל יפה, שלא כתוב בשיחה של הרבי, נראה לי משל נחמד. איפה רואים בגשמיות כזה דבר? יש לנו היום בעולם המודרני של התקשורת, יש שני סוגי מצלמות. יש מצלמת וידאו ויש מצלמת רנטגן. עכשיו, אם מצלמים אותי במצלמת וידאו, אז יבוא אחד, יראה את התמונה, יגיד, מה זה, רואים כאן רק את הלחיים שלו ואת האף שלו? מה, האיש הזה אין לו עצמות? למה לא רואים את העצמות? אז יגידו לו, תשמע, מצלמת וידאו לא קולטת בכלל עצמות, היא קולטת רק את הרקמות של הבשר. יש עצמות, אבל היא לא רואה אותם. בסדר, הבנתי. אחר כך אני הולך לעשות רנטגן, ונותנים לי את הצילום, אני נבהל, אני רואה שם גולגולת, בלי בשר, בלי עיניים, אני רואה כמו מלאך המוות. מה זה, איפה הבשר בו? אתה לא מבין. המצלמת רנטגן היא רואה רק עצמות, בשר היא לא רואה. עצמות אפשר גם להחליף לעצמוס, כן? Yeah. זאת אומרת, הראי האלוקית זה כמו רנטגן, הוא רואה בכל דבר מה העצמות שלו, הדבר הבא. ואיפה מציאות? איפה אתה רואה מציאות? אין מציאות בכלל. מה שאין כן, העין שלנו היא כמו מצלמת וידאו, היא רואה את המציאות, אז היא לא רואה את העצמות. אז בזה הרבי הסביר, א', מה ההבדל בגישה של שניהם, ולמה זה הולך לפי בכוח, בגלל שזה נקרא תוירו סוי של הבוירה. אז אני הולך, כאן אני הולך, זאת אומרת, אם אני ארצה אוכל, ואתה תביא לי גרעינים של פירות יבישים לטו בשבט, זה עולה הרבה פירות יבישים, אז אחד חשב, הוא ילך לפי בכוח, בתוך הגרעין יש בכוח, אז הוא הביא גרעינים של תמרים, גרעינים של מי... בזה אני לא חייב ללכת כמו בבית הלל, בית שמאי, זה דברים גשמיים. אבל כשמדובר לגבי מצוות, אומרים בית שמאי, המצוות הן לפי הסטייל של הבוירה, ואצלו העיקר זה הבכוח, הפוטנציה של הדבר. לכן הם רואים בפח השמן היה לו פוטנציה של 8 ימים, וביום השני בפוטנציה היה רק 7, אחד כבר הלך. מה שבפועל אצלו זה נקרא הלך, מת. כמה נשאר בכוח? 7. מה שאין כבית הלל, הם אומרים, מתי זה דלק בפועל? ביום הראשון דלק בפועל, מה אכפת לי מה יש לו ביכולת לדלוק? בפועל הוא דלק יום אחד, אני עושה נס יום אחד. למחרת היו 2 ימים שהוא דלק, אז אני עושה נס 2 ימים. עד כאן מובן? נו, הרבי ממשיך לחפור יותר לעומק. הגוף צריך להבין למה בית שמאי נדבקו בצד של תירוסוי, ובית הלל החליטו ללכת על נוסן לונו. אבל לא הפוך. אז כאן הוא מנצל מה שרוב האנשים מכירים את זה. בית שמאי זה גבורה, ובית הלל זה חסד. רק מה הרבי מחדש? תשאל כל אדם, מה פירוש בית שמאי זה גבורה? הוא יגיד לך, הם מחמירים. בית הלל זה חסד, הם מקילים. כן? לא משנה שיש מקומות, לא הרבה, אבל יש כמה מקומות שכולי זה בית שמאי וחומרה זה בית הלל. אבל כאן זה הכי בולט שזה לא הכוונה חומרה וכולי. למה? אם הייתי אומר שבית שמאי אומרים שצריך להדליק 8 נרות, ובית הלל אומרים צריך להדליק רק נר אחד, בית שמאי מחמירים, כי אין לי כסף הרבה לקנות 8 נרות, כאן יש לי יותר קל, אני קונה נר אחד. אבל בחבילת נרות לכל החג יש הבדל בין בית שמאי לבית הלל?
אותו דבר.
השאלה אם אני מתחיל מפה, אני מתחיל משם, לכולם צריך 44 נרות, מה שייך להגיד פה כולה וחומרה? במה זה יותר קולה וזה יותר חומרה? אז פה הרגישה היא יותר עמוקה. כולם תמיד חושבים שחסד וגבור החסד זה אחד שלא מקפיד וגבור הזה. דרך אגב חושבים את זה גם על בית שם ובית הלל, שבית הלל הם אנשים נחמדים, מחייכים, בית שם הם קנויים. מי אמר את המשפט הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות? בית שם. אז יש הסבר יותר עמוק מה זה חסד ומה זה גבור. חסד נמשל למים, גבורה נמשל לאש. למה? חסד שהוא מים, מים בטבעם יורדים למטה. איפה שיש מדרון הם נמשכים לרדת עוד יותר, עוד יותר, עד הכי למטה. הם לא נשארים באמצע, כן? אש עולה למעלה. מה זה קשור לחסד וגבורה? חסד לא רק הפירוש לחייך, להקל. חסד הפירוש שאני נותן מעצמי לזולת. ומה יהיה אם הזולת הוא לא בערך שלי? אם יש לי ידע עצום ועמוק והתלמידים פשוטים, איך אומרים, איך לא באותה רמה? אז אומר החסד, אז מה? אז תשפיל את עצמך, תצמצם, תעשה משלים, ותרד לרמה של התלמיד. זה חסד. זה עצמו החסד. שאני יש גם ביטוי שחזל ממליצים על שלום בית. אומרים, אית איתך גוצה? אם אשתך נמוכה? אז אל תגיד, איך אני אדבר איתה? אני אשפיל את זה? כן. גחין ולחיש לה. תתקופל, תחוש לה באוזן. זה חסד. גבורה, הרבה אנשים חושבים, גבורה לא רוצה לתת. הוא עצבני. הוא זורק את הגר באמא סביניון. למה באמא סביניון דווקא? יודעים? למה לא במסור? בפטיש? באמא סביניון. הוא רצה לרמז לו, תשמע, אני מוכן לקבל אותך, אבל בניין צריך קודם למטה, אחרי זה עולים עוד קצת, אחרי זה עולים. אני מוכן ללמד אותך, אבל תתעלה אתה אליי. אך אגב, אני עוסק בהוראה, יש ויכוח היום בעולם ההוראה. מה צריכה להיות הגישה? ויכוח בין מחנכים. אחד נכנס לכיתה, הוא רואה שהכיתה חלשה. אז הוא אומר, אתה יודע מה? רציתי ללמד אותם על רמה גבוהה, אני רואה שהם לא שייכים. אז בואו נוריד את הרמה. זה אם הוא כיתה ח' אני ללמד אותם כמו כיתה ו'. אז הם יבינו. אם אני ללמד כמו כיתה ח', מה יעזור? אז לטייפ זה יהיה טוב מאוד, אבל הם לא יבינו. יש גישה שאומרת, לא, אל תרד אליהם. שיתאמצו, שיהיה להם קשה, שיתאמצו. הם יראו שהם לא מבינים, יצטרכו לעשות מאמץ, להתרומם, להכין את השיעור. ואז הוא יהיה כלי, הוא יהיה מולי, אני אוכל לתת לו. אז עכשיו יהיה מאוד מובן. בית שמאי שהם הולכים לפי מידת הגבורה, מה זה גבורה? שהתחתון יועיל בטובו להתעלות אל העליון. אז בית שמאי אומרים לביתי, מעניין, כל אחד יודע את הצד של השני. זאת אומרת, וכי בית שמאי לא יודעים שבעיני המקבלים הבפויה לא העיקר. הם יודעים. וביתי לא יודעים שבעיני הקדוש ברוך הוא הבפויה הוא העיקר. אז למה אתם הולכים לפי בפויה? אלא בתילל אומרים, מאחר ואנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא לפי מידת החסד, אז אומרים, הקדוש ברוך הוא באמת מאוד נעלה, הוא רואה את העולם בכוח, אבל הוא נתן לנו את התורה, אז הוא משפיל את הגדרים של התורה והמצוות לפי העיניים שלנו, ולכן קודש הבריך הוא מעוניין שנסתכל על התורה במצוות כפי שהם בפועל, כי זה הדרגה שלנו. בית שמאי אומרים, אנחנו יודעים שהדרגה שלנו היא כאן, אבל זה כל העניין של התורה, אש. כלומר, תעשה ממש, תתעלה. למשל, אנחנו שלומדים חסידות, דרך אגב, סתם ככה, מה נראה לכם, חסידות זה בית שמאי או בית הלל? מה אתה אומר?
לכאורה זה בית הלל.
בית
שמאי.
כן,
בית
כולם
חושבים חסידות, בית הלל, קרבים את כולם, אוהבים את כולם, זה לא נכון. חסידות זה בית שמאי. בית הלל זה לפני החסידות הולכים הלוכה. הליטאי הולך לפי ההלכה. לא אכפת לו כבונס, דוויקס, ייחודים. יש פה את רוגע, אין פה את רוגע. כן? המציד. אם תשאל אותו למה תוקים בשופר בראש שונה, הוא לא יגיד לך, המשוך עשה מלכוס, בניינה ספירת, רחמונו או מרתיקו, העיקר זה טו-טו-טו. וכל הרעיונות העמוקים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, זה לא מעשי. כן? אז מילא, חסיד הזרוע, כל דבר את הפנימיות שלו. ולכן היא מתחשבת גם בדברים שהם לא בפועל רע, אבל בכוח הם רע. למשל, בפועל מה נקרא רע? דבר שאסור. אפילו שהוא מאכולת אסור. אבל מה עם גלידה? מכשר הבדס? זה בסדר. מה, אתה מריח פה תומה? לא מריח כלום, הכל בסדר. החסידות מפתחת חוש עמוק יותר. והיא אומרת, אמנם זה לא ממש אוסו, אבל זה מריח טייבס. זה טייבס, זה לא קדושה. אז מי מריח ריח דק? מי שבכוח. בפועל, נקח דוגמה, ידיים. הנה, הידיים שלי נקיות, נראה לי, לא? לא צריך סבון, בסדר. אם אני רוצה לאכול עוגיה, אני יכול עם הידיים האלה לאכול. אבל אם אני רוצה להיכנס, לנתח ניתוח מעקפים בחדר הניתוח, אתה לא סטרילי! מה סטרילי? מה, אתה רואה פה משהו? בפויה לא רואים לכלוך, אבל בכוח יש פה לכלוך. אז מילא בית הלל אומרים, אני אסתכל בפועל. בפועל הולכים לפי המציאות. למה? כי הקדוש ברוך הוא מוריד את כל התורה שלו לגדר שלנו. בתשעמה אומרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתרומם לאט לאט, זה מה שקורה בחסידות. שאתה לומד את העניין הזה שזה לא זה, זה אור אלוקי. ברגע הראשון זה נראה לך מוזר. איזה אור אלוקי? זה עץ. אבל שאתה מתאמן לאט לאט, אתה מתחיל לתפוס שיש פה... זה מה שאלוקים רוצה, שאנחנו נעלה לדרגה של בקויה. אז בזה סיימנו את המנדאומר הראשון, מה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. אלה לפי הימים הנכנסים, מסביר רש"י העתידים לבוא, לפי בקויה. ואלה אומרים, לפי בית הלל אומרים, הימים היוצאים שכבר דלקו. זה הכי פשוט להבין. עכשיו אנחנו עוברים לראות, תראו בעמודה האמצעית למטה. עכשיו נעבור לבאר את השיטה השנייה בתעמיו. יש השיטה של האמורה השני שהוא מסביר מדוע זה אומר ככה וזה ככה. לא בגלל בכוח בפועל, בגלל סברה אחרת. בואו נקרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, חד אמר, תעמא דבית שמאי כנגד פרי החג. ותמה דבית הלל, מעלים בקוידש ואין מורידים. מה הפירוש הפשט? פורי החג זה החג של סוכות. יש חגים שהמוספים הם יציבים. כל יום שבעה, למשל בפסח. אז אין הבדל בין יום ליום. אבל בחג הסוכות, התורה עושה הבדל בין יום ליום, וההבדל הוא בסדר יורד. ביום הראשון כמה? ב-13, 12 וכן יורדים הלאה עד 7. אז בית שמאי אומרים, איפה מצינו בדאורייתא מקרה של הבדל בין יום ליום? בפרי החג. ואיך שמה בסדר יורד? אז אני אעשה גם בחנוכה, אני רוצה לעשות הבדל בין יום ליום, אני אלמד מפרי החג. הגיוני? מצאו מקור כאילו. ובית הלל מה אומרים? זה לא פייר. מה עלין בקוידש ואין מורידין? מה, אני אתחיל בגבוה ואני ארד? זה התכלית של יהודי, לרדת? צריכים לעלות. מה עלין בקוידש? יש פה תוספת שאני לא יודע אם נגיע לזה או לא, קצת מוזר. הגמרא ממשיכה, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידון, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל. ולא המשכתי ואומר, אחד אמר כפורע חג והשני אמר, בשמע הגמרא מביאה את זה, זה אותו דבר, נו מה אתה מביא, שיש עוד כאלה שהסבירו ככה, מה זה מוסיף, לא יודע, נראה אחר כך. עכשיו בואו נראה מה רש"י מפרש על המילים פרי החג ומעלים בקודש. על פרי החג רש"י מפרש, מה זה דומה לפרי החג? מתמעטים והולכים. איפה אתה רואה את זה? בקורבונס דה פרשס פינחוס. כי בפרשס פינחוס יש את המוספים. ושם הגדול שביום הראשון 13 אחרי 12, אז הם למדו מפרי החג. מה זה מעלים בקודש ואין מורידים? לפני שנסתכל בפנים, מעניין, אני שואל הרבה אנשים, מה זה הרעיון מעלים בקודש ואין מורידים? של מי הרעיון הזה? של הבעל שם טוב? זה מידס חסידוס? זה מצווססת מדאורייסה? איך אתם יודעים? מה זה מעלים בקודש ואין מורידים? זה מנהג? זה דין? זה מה זה? איך?
יש ספק.
שיש ספק, הוא אומר
מזריקות, כן, בכסף מהסדמים.
מהשוחן,
כן,
לזהב.
כשהיו מדהים בספר תורה, מעבירים את זה. הנה, ספר תורה מעבירים. יש כמה מקומות בשעס. מסתבר שמעלים הקודש והם מורידים, זה לא איזה הנהוגה חסידית. זה דין. שבקודש צריכים לעלות, לא להוריד. ורש"י מוסיף, מקרא ילפין אללה, לומדים את זה מפסוק, במנוחס, בפרק שתי הלחם. זהו, כשאתה קורא את זה בגמרא, הבנתי. עכשיו תראו, אנחנו מעלים פה כמה שאלות. מה הקשר בין פורי החג לחנוכה? אז מה? אז מה אם פורי החג זה פרחס ואילך? מה הקשר בכלל בין סוכס לפורי החג? זה השבועות שני... ואם יש 32 שיניים, אז לכן אני צריך לעשות 32 נרות, מה? צריך שיהיה איזה קשר, לא סתם. יש לך מקום.
אולי היה פה תורך של פרי החג, אומר שיש סך כל 70 פרי חג.
שמה?
יש סך כל 70, 13.
כן. 70 אומות.
כן, נגד אומות העולם. אז הם הולכים מפוחתים, כדוגמת אולי חנוכה, שהם גם כן פחתו היוונים וצליחו לסלק אותם.
כן, יש בזה משהו. אבל פי ניגלה, אתה אומר וורטים, פי ניגלה יש מצוות סוכות. שם התורה הוראה שיורד, ואתה עושה מצווה מדרבנן, חנוכה. מה הקשר? מה פתאום אתה משווה את זה? אלא מה? אמרתי לכם קודם, יכול מישהו להגיד כזה דבר. לא מצינו בתורה שיהיה הבדל בין יום ליום מבחינה מספרית. למשל בפסח, כל יום מקריבים אותו דבר. איפה מצינו מצווה מן התורה שיהיה הבדל בין יום ליום מבחינה מספרית? בסוכס. אז באים חכמים ואומרים, תראה, אני רוצה לעשות גם מצווה מדרבנן. כל מה שתקון דרבנן מאין דאורייסא תיקנו. אז אם אנחנו רבנן רוצים לעשות מצווה כזאת שיהיה הבדל בין יום ליום, יש לנו דגם בתורה. מצאת דגם אחר? אין דגם אחר, רק זה, נכון? זה אני הולך לשאול עכשיו. אני שואל את השאלה, הרי יש מצוות הזה מדאורייתא, ספרתם לכם? ושמה זה מויסי ואילך. יום הראשון יום אחד, אז יום שני. למרות שתיאורטית היה מקום שמה לספור הפוך. כי בספירות של מה שסופרים, ספירת טבלת יוס, כן? אומרים עוד 50 יום לחופש, עוד 49 יום, עוד יומיים, עוד יום אחד. ובכל זאת התורה אמרה לספור מויסי ואילך. אז מה ראית לדמות את זה דווקא לפורי החג? שפורס בו אלך, תדמה את זה לספיר הסוהימר, שמויסי בו אלך. אז אתה רואה שזה לא חד משמעי. אז צריכים למצוא טעם, למה צמדת את זה לפורי החג? עכשיו דבר שני, האומנם בית שמאי סוברים שמורידים בקודש? כשבסילל אומרים להם, מעלים בקודש? אז מה בית שמאי אומרים? לא, מורידים. רדם בקודש? ודאי שלא. אז מה בעצם הולך פה? מה שאתה אמרת, יש בזה משהו. אז כל המפורשים על דרך הדרוש והאחסידס אומרים כל מיני דברים, ושמה גם זה סור מרע ועשה טוב. האם להסתכל על חנוכה שאנחנו מבארים את השיבי מומס, אז זה פויחס ואילר, או שאנחנו מסתכלים להעלות את הרמה של הקדוש. אבל זה הכל מתאים לבורטים של חסידות. אנחנו מדברים פה בגמרא, בניגלה. מעניין שמגיעים לקטע הזה, כל הלמדונים מתחילים להיות על פי חסידס. או זה בטלב של... פשטס, רציתי לשתף אתכם בחידוש נפלא. מצאתי מקור לזה, ממש בניגלה. כמו י' ג' מידה שהתרא נדרשת. מאיפה בא לי הרעיון? מהרש"י. רש"י אומר, מקרא ילפין עלה. זה שמעלים בקודש ואין מורידים, לומדים את זה מפסוק. איזה פסוק? במנוחס, תסתכל שם. הסתכלנו במנוחס, בואו תראו את הפסוק שלומדים. שם הגמרא אומרת, מה אני מקיים את השולחון נויס אשר עליהם לחם הפונים זוב? אלו שלושה שולחונות שהיו במקדוש, שניים שהיו באולו מבפנים לפתח הבית, אחד של כסף ואחד של זוב. על של כסף נותן לחם הפנים בכניסתו, כשהביאו מהמאפייה את הלחמים, האלה שהביאו את זה מאפייה לא יכולים להיכנס בפנים, אסור להם. אז הם שמים את זה בפתח, יש שם שולחן מכסף, עליו שמים את זה. אז באים הכהנים, מעבירים את זה משולחן הכסף שבחוץ ליד הפתח, אל השולחן הזהב שבפנים האיכות. ומה קורה כשמוציאים את זה? היה עוד שולחן, כי אם תחזיר את זה לשולחן של כסף, אז הורדת מזהב לכסף. אז שמו ליד הדלת עוד שולחן של זהב, שאין מורידים. שכשאתה מוציא את זה, מזהב לזהב. אבל משם לומדים, מה למקודש ואין מורידים. אז באיזה עניין זה כתוב? מה למקודש ואין מורידים? בעניין של? עכשיו פתאום נפל לי. יש לנו בתורה פרשת המועדות. זה בויקרא, פרק חוף ג' כל המועדות שם מההתחלה עד הסוף. רק מועד אחד חסר שם, חנוכה. טוב, זה עוד לא היה, אבל התורה הרי... אז הנה, תסתכלו פה. ציטטתי את סיום פרק רב ג' דרך אגב, בפרק רב ג' יש ממדלת פסוקים, 44 נרות של חנוכה, כן? והפרק עצמו הוא חב ג' כהן גודל, כן? מה בא מיד אחרי זה? פרק חב ד' מתחיל פרשונת קטנה שנקראת פרשה סנאירויס. תראו בפנים, מאוד מעניין. לדעה מה של המשלם, עוצב בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זר. בעצם מדובר פה על המנוירס המקדוש, לא על חנוכה. אבל מה הוא תקע את זה פה פתאום? פשוט כאילו יבוא יום, יתווסף לנו עוד חג שקשור למנוירס. אז זה רמז לחג החנוכה. אני רואה. מעניין. אז עכשיו אני פתאום תופס את השיטה של בית שמאי. מה הם אומרים כנגד פורי החג? מה הקשר בין חנוכה לפורי החג? אומרים דרשינו סמוכין. מה הדבר האחרון שנאמר במועדות? תסתכלו, בסוג הזה של שבעה סיומים. זה החג האחרון שבזה מסיים פרק חב ג'. אפשר להגיד פה רמז, זה חתום בחותמו בסיום של כהן גודל, חב ג'. כן? המודפיע שם קד קטן, פרק חב ד', קד. קד קטן, ארבע פסוקים סך הכל של החנוכיה, של המנורה. אז הם אומרים דרשינן סמוכים. למה אני... פורי החג, עכשיו סיימנו פורי החג, מיד אחרי זה התורה מדברת על הנרות, אז אנחנו מצמידים את זה. דרשילס בוכן זה לא עניינים של חסידה, זה פשוט נגלה. אז שואלים את בטילה, חשטרקס בוכן, דרשילס בוכן. אז בטילה אומרים, גם אנחנו דרשילס בוכן. מה כתוב מיד אחרי זה? ולוקח את הסוילס ואופיס לעשות 12 חלס. מה זה? לחם הפונים. ושם לומדים שמעלם בקודש ואין מורידי. אז אומרים בטילה, גם אנחנו דרשילס בוכן. ממש שקולים. אנחנו אומרים שהנירוס נסמכו לאחריהם ללחם הפוני ושם יש מעלים בקודש, גם אנחנו מעלים בקודש. בצילל אומרים אנחנו מסמכים את זה לפורי אחד. יש לפרגן השאלה הגופה, למה הוא החליט להסמיך את זה לסוכס וזה ללחם הפוני? כי בקויח תמיד בא לפני הבפועל. אז בתשם הם מסתכלים על החנוכיה, אומרים, בוא נראה מאיפה זה צומח. מפורי אחד, בכוח. אז אני הולך לפי בכוח. בסיני אומרים, לאן זה מוביל? בפועל. נפרד בפועל, לחם הפועלים. ואתם יודעים מה מדהים? תסתכלו בלטורים. הוא הרגיש בסמיכס הזה. הוא אומר, איסמיך פרשה סנאירויס לסוקס, ללמדך, שכמו שבסוקס גומרים את ההלל שמונה ימים, גם פה גומרים את ההלל שמונה ימים בחנוכה. והוא לא שם לב שזה קשור למחלק הזה בצ'אנה וסילה. אבל הסמיך אז ללחם הפולים, הוא לא מדבר כלום. זאת אומרת, הסמיך הזה מדהימה. הפרשה של הנהירה סמוכה גם לפורי החג וגם למעלים הקודש. זה ממש... אז שוב, זה על פי ניגלה. ואז אפשר להמשיך לשאול הלאה. אז למה באמת לפי בית הלל זה קשור ללחם הפונים ולפי בית שמאי זה קשור לסוכס? ונעבור לדף הבא. לכם?
כן.
עכשיו איקונו להיכנס לפנימיוס התוירה, נראה מה הסוד הפנימי של הדברים האלה. מה שאני אומר מכאן ולהבא, זה לא כתוב בשיחה של הרבי, זה כתוב בתוירו אויר על חנוכה, פרשס מקיץ. מתחיל עם פסוק במיכה. שם כתוב לגבי לאוסיד לובוי, והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו. מה נעשה נגדו? איך נתגונן? והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. מה זה הדבר הזה? שבעה רועים אנחנו מכירים. מה זה שמונה נסיכי אדם? ולמה זה שבעה וזה שמונה? אז הגמרא במסכת סוכה מדברת על זה. בשבעה רועים היא מונה את הרועים הידועים, מה שאנחנו אומרים באושפיזין. בשמונה נסיכי אדם היא מונה שם שמות, לא זוכר את כולם בעל פה, אבל שמות כאלה לא בראשית הבמה. ישי, פנחס, כאלה שמות, והם נסיכי אדם. והם היו כאלה שהם היו צדיקים גדולים. אז בא לתניה, בא מיימר הזה שומר חנוכה, הוא בא להסביר מה ההבדל בין האופי של רועים לאופי של נסיכי אדם. ואיך זה מתקשר לחנוכה? זה חייב להתקשר, למה? למה זה חייב להתקשר לחנוכה? שמונה זה החנוכיה, לזכר המנורה שהיא שבעה. אז הגופה, למה המנורה שבעה וחנוכיה שמונה? וזה לא נכון להגיד שבגלל שמונה ימים. למה? כי יש לי עצה. תדליק כל יום שבע נרות בחנוכיה של שבע, כמו המנורה, צריך להיות דומה לאורגינל. אתה רוצה לציין את השמונה? תדליק שמונה ימים, שבע נרות. כמו שהיה בחנוכיה. אבל צומח לך קנה חדש. זאת אומרת שיש פה שדרוג של הקדושה. היה הקדושה של המקדוש, זה הקדושה של שבע. אבל עכשיו זה לא מספיק קדושה של שבע. זה מספיק שאין גלות. אבל כשקמים עלינו אשור, צריכים להביא לא מספיק שבעה רועים, צריך להביא גם שמונה נסיכי אדם. אז בואו נראה מה ההבדל. עשיתי את זה בטבלה שיהיה יותר פשוט ובולט. שמונה נסיכי אדם זה בבחינס מקיף. זה צדיקים שהם בבחינס מקיף. בפנימיס הם לא נותנים שום דבר. הם לא מלמדים תורה, אבל הם מקרינים קדושה. לזה אני קורא רבי, לעומת רב. זה קשור לחוקי רצונך, שחוקי זה מקיף, זה לא מובן בשכל. למה? ככה, חוק. מה זה שבע? זה רועים. מה עושה רועה? פנימיוס. כמו שהרועה מאכיל את הצון. דרך אגב, למה נסיכי אדם זה מקיף? היום אנחנו לא יודעים מה זה מלך, מה זה נסיך, אבל מה שקראתם בספרים, מה זה נסיך? נסיך הוא לא גאון עולם. הוא לא למדן הכי גדול, מה כולם מעריצים אותו? הוא מקרין סמכותיות. מקרין הצילות כזה, לא אומרים שזה הנסיך.
הוא עומד להיות
יותר מזה, הוא מקרין כזה קריזמה, כן? אבל מה הוא נתן לך? אז ככה יש גם כן בצדיקים, שתי סוגים. ולכן השבע זה כנגד תורתך. אז הם רצו להשכיח חוקי רצונך, שזה הנה של רבי, והם רצו גם להשכיח תורה שכה, זה הנה של רב. עכשיו בואו נעשה משהו שאנחנו לא עושים תמיד. התקתי לכם פה קטע קטן מיתוי רואה בלשונו הקדוש. זה פשוט, לא קשה, אפשר לקרוא את זה מהר ולהבין. זאת אומרת, והנה בחינה זו של הרועים היא המשכה בבחינת פנימיס. שזהו הנה בתורתך, בתוך מאי. כמו השגת התורה שיהיה מושג ונתפס בשכלו, פסק הלכה. וכן בהתבוננות, בעניין אלוקות, שיהיה מושג גדולת הבורא דברה, כמו שכתוב, וידעת היום, דע את אלוקי אביך, ולפי השכל כך יהיה אהבה. וזהו כמשל הרועה שמאכיל ומשקה את הצון, שזה השפועס החייס בפנימיוס. מה זה קשור לצדיקים האלה? אז הוא אומר, וכן בכל דור הם ראשי אלפי ישראל, שמה הם עושים? המלמדים אותם תורה. כמאמר מוישה שפיר כאמרת, למי אמרו את זה? לרבה. שרבה נקרא מוישה, למה? על שם שהיה מלמד תורה. אני ממשיך בקטע הבא. אך העניין דנסיכי אודום, היינו, שאינם בבחינה זרועים ומלמדים לישראל כמו ישיבה אורז. הם לא לימדו שום דבר. רק הם צדיקים תמימים, כמו ישי, שמת רק בעתיו של נחש. ולא מצינו זה אפילו במוישה רבנו ראי מהמנה. היה לו איזה חטא קטן. על ישי כתוב, שום חטא לא היה לו. אם לא היה חטא את צדת, הוא לא היה מת. אבל מה ישי לימד? אם ניקח מהדורות שלנו, שמעתם הרב זושי מאניפולי, צדיק יסוד אילו, שמעתם על רבלי פסורס, השפולר זיידה, ניסים לבלוי, מה הוא לימד? איזה ספר הוא עשה? לא עשה שום ספר. לא לימד, אבל הוא יקרין קדושה, תר וניסים, אז יש מה לקבל ממנו, מה כיף. אבל כשאתה נוסע, דרך אגב, גם היום כשנוסעים לרבי, אז אני זוכר כשזכינו לשמוע מפי הרבי, יש שני סוגי חסידים. יש חסידים נסעו, מה הרבי דיבר, לא הבינו כלום. כשהוא חוזר, אתה שואל אותו, איך היה? מהיר לי, לראות את הרבי, מה? ובאמת, זה לא צחוק, הוא ממש מתרגש, וזה נותן לו בהירת שמיים, אבל הוא לא קיבל משהו לאכול. יש אחד חוזר, איך היה אצל הרבי? השיח כזה, מיימר כזה, והוא חוזר לך מה הרבי אמר. יש שני סוגים בצדיקים. אני רוצה לדלג קצת, קוצר הזמן, תעברו לעמוד האמצעית בקטע השלישי. ויובן יותר עניין ההפרש בין הרועים לנסיך האדום, על דרך שמצינו הוא מביא דוגמה משני טיפוסים שהיו בזמן המשנה. מצינו ברבי יוחנן בזקה שהיה שר התורה, מעניין, היום אומרים את המילים שר התורה, אז אמרו, שר התורה. מעניין, למה קוראים לו שר התורה? יש שר הביטחון, שר הכלכלה, מה זה שר התורה? תכף תראו בהמשך למה קוראים לזה שר התורה. היום תשאל מישהו למה קוראים לפלויני שר התורה? שר התורה כאילו הוא הבעל הבית של תורה. הוא מחליט מהי התורה. התורה היא תורה, הפוך. הוא צריך להגיד מה הוא למד מהתורה. הוא לא שר על התורה. אז מאיפה בא, תכף תראו. והוא היה מלמד תורה לישראל. הוא חי 120 שנה, כמו משה רבנו, והוא כל הזמן למד ולימד את ישראל. רבי יוחנן בזכאי. ועם כל זה אמר לרבי חבד, חנינא מנדוסה, בקש עליי רחמים. מסופר שהבת שלו הייתה חולה, אז הוא בא לרבי חנינא מנדוסה, הגיש לו פדיה נפש, אונו לא ירא רחמים מרובים, תזכיר אותי. שתפילתו של מי? של רבי חנינא מנדוסה גדולה יותר הרבה משלו. עד שהגמרא אומרת, אלמלא הטיח רבי יוחנן בזכאי כל היום היה מתפלל, לא היה מצליח לרפות אותה. והיא, ברב חנינא מנדוסה, התפלל, ריפא אותה. עכשיו תראו מה שאומר הבעל התניא, אף אחד אחר לא יכול להגיד כזה וורט. רב חנינא מנדוסה היה תנא, נכון? הוא אומר, לא נמצא שהיה מלמד תורה על דרך רבי יוחנן בן זכאי. ולא נמצא משמו דינים במשנה. יש סיפורים עליו, אין שום דינים. זה מזכיר לי לפעמים, יש כאלה שואלים, על שם טוב, על שם טוב, איזה ספר הוא עשה? מה הוא לימד?
תורת הבעל שם טוב.
כן. זה הכל כתבו, לא הוא חיבר. אז אם זה המדד, אז רב חנינא מנדוסה, מה פתאום קוראים לו תנא בכלל? אין שום... והתפילה שלו שווה יותר. דרך אגב, אמרתי לכם שאני אגיד לכם למה קראו לו שר התורה. בגמרא כתוב שם שאשתו של רבי יוחנן זכאי שמע שהוא ביקש, זה היה לה חלישה סדת. למה אתה צריך לבקש אותו? אתה לא יכול לבד לבקש? אז הוא אמר, אני כשר הנכנס לפני המלך, והוא כעבד הנכנס לפני המלך. לפעמים שאתה רוצה להשיג משהו מראש הממשלה, כדאי לדבר עם העוזרת. זה יכול לעזור יותר מה שתדבר עם סגן ראש הממשלה. היא נכנסת, יוצאת, אתה יכול לדבר איתו. אז בפירוש כתוב שרבי חנינא מנדוסה יותר נמוך בדרגה, אבל הוא יותר הימיש, הוא יותר בביתו של הקדוש ברוך הוא. לכן קוראים לו שר, באמת דרגה גבוהה, אבל הוא לא כזה... לא בגלל שהוא שר על התורה, זה המשל של שר מול עבד. אז הוא אומר, זהו על דרך ההפרש בין הרועים לנסיך האדום. כי רבי יוחנן בן זכאי היה רועה ומפרנס לישראל כמו משה רבנו עליו השלום. זה נקרא המשוכה פנימיס. תירוסכו. ורבי חבד לא היה בו בחין הזו. לא היה מלמד. אבל היה צדיק תומים בלי שום דויפי. עד שאמרו רזל שלא נברא אלא מה באלא בשבילו. והיו מקבלים ממנו נשומת ישראל דרכי אבוידו ואחסידס. מעניין, זה ממש, אל תראה ולא אומר את זה, אבל זה ההבדל היום בין מושג רב ורבי. רב, זה לא למד תורה. ראשי וגדול, ראשי וקטן. רבי לא הולכים שם בשביל פלפולים. הרב הולכים ללמוד דרכי אבד ירא שמיים, מסתכלים על התפילה שלו, על ההנהוגה שלו, זה מקרין קדושה. על דרך גדוי לו שימושו יותר מלימודו, ותפילתו הייתה נשמעת יותר מרבי יוחנן בן זכאי. אז אם ככה, מה הבנו מפה? שזה שאומרים שיבו רואים ושמוינו נסיך אודם, כי צריך ביהדות את שניהם. צריך דרגה של רב, שעניינו להמשיך המשוכה בפנימיות, תורתך בתוך מאי, וצריך גם עניין של רבי, נסיך אודם, דרך אגב נסיך מלשון לסוך, לסוך שמן. אם אתה אוכל שמן, אז רואים שינוי. אם אתה סך שמן, זה מבריק. אבל זה לא עושה שינוי פנימי. עכשיו, לאור זה, הוא מתחיל לענות בדרך הסוד על מחלוקת בשם ותילל. אבל אני עשיתי לכם את זה בטבלה, כדי שזה יהיה יותר מובן. אז נעשה את זה כמו פינג פונג כזה. אנחנו נתחיל מאחד, ומה השני עולה לו, אחרי זה נתחיל מהשני, ומה עונים לו. נתחיל עם בית שמאי. למה מתחילים עם בית שמאי?
כן, בכך.
יפה. אבל מילה שגם בית הלל התחילו, הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. כן. בית שמאי אומרים כנגד פורי החג. הם לא מסבירים למה. אבל תראו על פי סוד למה זה. תראו למטה. כשם שבסוקריס מתחילים, באיזה מספר מתחילים? י' ג'
פורים?
איך?
פורים?
פורים. עכשיו תראו בצד ימין, יש שם הטבלה דקה התחתונה. כתבתי שם, 13 זה דרגה של מקיף. כתר זה י' ג' מידה סורחמין. מקיף. פורי החג, חג זה סוקס. סוקס זה מקיף. כן? לכן זה מספר 13. מה שאין כן, המספר 12 מראה על פנימי. י"ב אלכסונים של אצילס, י"ב שבטים, י"ב חודשים, י"ב מזלות, ולחם הפונים הוא י"ב. אז תראו איזה נעמם, יש פילי פלוי. אז הם טוענים, למה אני ממשיך לפור החג? איך מתחיל פור החג? איזה מספר? י"ג. י"ג זה מקיף. אני אגיד עוד פעם. 7 ו-8, אתה מבין מה, למה מקיף בפנימי? למה? דבר על המספרים עכשיו.
המספרים? כן. 7 ימות השבוע ו-8 למעלה מה...
נו, 8 אין, יש 7 ימות השבוע, אין 8. זה רמב"ן אומר את זה. למשל, החשמונאים הלכו על 8, נכון? והיוונים, איזה מספר הם הסכימו?
כנראה 7.
לא.
6.
הם היו נגד שבת.
נגד שבת.
המון מצוות ביהדות זה 7. שבת זה 7. זה בגלל שזה 8. חוקים. אבל הם היו גם נגד 7.
יונטה.
איך?
יונטה.
יונטה, למה באמת? היוונים הם מתאימים למספר 6. זה אנשים לא שמים לב. למה 6?
העולם הוא מוגבל. בצדדים
ולמעלה. בדיוק. לא רק מוגבל, גם עם 7 הוא מוגבל.
בלי רוחניות.
השבע
מסמל
את
הרוחניות
שבתוך ה... מעטפת. השבע זה מעטפת. 4 רוחות ומעלה ומטה. מה בפנים? אז היווני אומר, לא צריך בפנים. העיקר שהגוף יהיה יפה בחוץ, שהמשקל של התווים של המוזיקה יהיה מאוזן, ושהארכיטקטורה תהיה סימטרית. אבל מה יש בתוכו? איזה רעיון, אין דבר כזה רוחני. חלול. לכן אין מספר 6. טוב, זה לא כתוב במאמר, זה נאמר בעל פה. יוון בגימטריה?
66.
כל הזמן 6. יוון בגימטריה גלגל, זה אומר אספסמס. תיקח 6 מטבעות, תסדר אותם בעיגול, יש מקום למטבע שביעי באמצע. אם אתה מוציא את המטבע השביעי באמצע, יש לך גלגל. זה גם מראה שאין להם, אין להם שום מטרה. עולה, סובב, כל הזמן סביב עצמו. אין איזה מטרה פנימית. היהדות גרסה שצריך שבע להכניס נשומה. נו, אז למה עשינו שמונה? יש פה תגובה מעניינת. לכל הרי הם היו צריכים המכבים להגיד, אתם לא רוצים שבע? אנחנו כן נכניס שבע, בכוח. היהודי הולך הרבה יותר חתחילה הריבר. אתם לא רציתם שבע? תקבלו עכשיו שמונה. נעשה הילוך נוסף, לכן צמח עוד קנה בחנוכיה. לכן קוראים להם חשמונאים. חש שמונה. הוא חש את השמונה. כן? אז בואו נראה. אז לכן הם אומרים, זה מתאים לחנוכה. חנוכה מתחילים בשמונה. שמונה זה מעל הטבע. אתה שאלת קודם על י"ב וי"ג. זה בדיוק כמו השבע, זה המרובע, עם הבפנים שבתוכו, ושמונה זה מחוץ לקופסה. זה המקיף. אז אותו דבר, 12, כל דבר שקשור לעולם, 12 חודשים, 12 מזלות, 12 שבטים, ולמה באמת זה 12? זה רעיון יפה. בתוך המעטפת של 6, כמה צלעות יש שם? כמה צלעות יש? 6. 4 רוחות, מה לא עומד? עכשיו, על כל צלע אפשר למתוח 2 אלכסונים. קוראים לזה בקבלה י"ב אלכסונים. אין המקום עכשיו להסביר מה זה ברוכניות, אלכסונים. זה שילוב של הספירות, הוד שבגבור, נצח שבחסד. אז יש אופציות, 12 אופציות, שהן על הקופסה. אז שבא 13 זה כבר מחוץ לקופסה. אז כמו שהשמונה הוא חריג מהשבע, ככה ה-13 חריג מה-12. אז לכם באים בתשעמה ואומרים, חנוכה זה הרי מקיף, זה שמונה. אבל היו 8 ימים, אז זה אין ויכוח. גם בטילל מסכימים שהיו 8 ימים. אז העניין של חנוכה הוא 8. 8 זה מקיף. אז למי אני אדמה את זה? לקורבן של מקיף. 13. לכן זה פורע חג. מה בטילל מגיבים על זה? תראו, הקונטרה. הם אומרים, זה לא ראיה. סוכויס, זה מדאורייתא. אם זה מדאורייתא, אז הולכים לפי גדרי הנויסין. אמרנו קודם שגדרי הנויסין הוא שהבכוח עיקר. אז מתחילים קודם ב-8. אבל חנוכה זה דרבונון. זה אנחנו יצרנו את החג הזה. אז בחג הזה בוודאי הולכים לפי גדרי הנברואים. אפילו לפי שיטתכם, שצריכים ללכת לפי גדרי הבוירה, זה בדאורייתא. אבל מה אתה בשווה חנוכה זה דרבונון? אם זה דרבונון, הולכים לפי גדרי המקבלים, ואצל המקבלים העיקר הוא בפועל. אז לכם ביום הראשון אחד, כי בפועל דלק אחד. מה עונים להם בית שמי? תראו הלאה. הם אומרים, אתה צודק שזה ברבונון. אבל המטרה היא שגם בדרבונון צריכים להחדיר את גדרי הנויסן. צריך להעלות גם את הדרבונון שיהיה בדרגה של דרייסן. אז מה הם עונים על זה בתהילה? תראו, זה יפה. אי אפשר לנברואים לגלות המקיפים בבת אחת, אלא לאט לאט. זאת אומרת, מה אתם טוענים? שאנחנו גם צריכים לעשות כמו בכוח הבוירה, שמה? על המכה הראשונה 8. הוא אומר, כן, בתהילה, גם אני רוצה להגיע ל-8. אני לא אמרתי להדליק רק 7 נרות, גם אני רוצה להגיע ל-8. אבל בתור ניברו אי אפשר בבת אחד לקפוץ למקיף. צריך אחד לאט לאט. מה אתה? ואלה, כן? מה ראיה? ספירה זוהמה. אמרת קודם. ספירה זוהמה. מי סופר? הבן אדם. אז לכן לא סופרים מלמה ביום הראשון 49. קודם תעשה אחד, אחרי זה תגיע ל-7, אחרי זה 14, עד שבסוף תגיע לממתת שער הקדושה. אז גמרנו את הדיסקוסים בין בשיטה של בית שמאי. עכשיו בואו נראה את בית הלל. הם עכשיו הפתיחה. בית הלל אומרים, מיילים בקודש ואין מורידים. מה בית שמאי עונים לזה? אין למידים מלחם הפונים. למה? לחם הפונים כמה היה שם?
12.
י"ב. אז זה קשור לרעיון של גבול, י"ב הלחצונים של הצילות. אבל אנחנו מדברים על חנוכה שהוא בלי גבול. אז זה צריך ללבוד מפורי החג? מה פתאום אתה לומד מלחם הפונים? לחם הפונים זה דברים מרובעים. מה אומרים בטילר? אנחנו למדים מלחם הפונים בגלל שזה אכילס אודום. הרי לחם הפונים לא מקריבים על המזבח, הכהנים אוכלים את זה. ואתם לומדים מפורי החג שזה אכילס גבויה. אז זה לא ראיה בשבילנו. אנחנו רוצים ללמוד מדבר שהאדם עושה. וזה עניין של לחם הפונים. דרך אגב, זה גם מתאים לספירה סוימר. וגם האדם סופר. אז מילא הולך מלמטה למעלה, הוא לא יכול לבוא בבת אחד. טוב, עד כאן כתוב במיימר של ה... עכשיו אספתי פה עוד דברים שלא כתוב במיימר, יותר לרדת לעולם שלנו. יש גם ויכוח, זה אתה אמרת מיד בהתחלה. יש כזה כותרת, הנה כתבתי לכם את זה פה, מחלוקת בית שמה ובית הלל בנר חנוכה, מה כתוב בכותרת? אור או אור. צריך להוסיף פה נקודה. אור זה לייט. אור זה פייר. כשאתה מסתכל על החנוכיה, תלוי איך אתה מסתכל. אחד מסתכל מה הוא רואה, אור. השני רואה להבות. סיני והסתכלוס. אז הוא אומר, בית שמה אומרים שחנוכה זה אור. מה עושה אור? שורף. אז אני קורא לזה פה תוירס המוסר. מוסר, כל הגישה של מוסר זה נו נו נו, שלא תעשה עבירות, יהיה לך גיהנום. אז זאת אומרת, זה בא לשרוף את הרע. הוא לא מדבר כל כך על החיובי, על הטוב, כמו שהוא מדבר על להיזהר מהרע, מהעבירות, ממרידי בקדש ברוך הוא, מהעוינש, כן? אז זה מתאים לשריפת 70 פרים. הוא אמר יפה בהתחלה, 70 הפרים זה כנגד 70 האומס, אז זה מסמל את הרע. תיארו את מזבח, זאת אומרת, אחד מסתכל על חנוכה, מה הוא רואה? תיארו את מזבחיכו, או פינו את זכו לכו. אחד מסתכל, והדליקו נער, זה בכלל צריך את שכו, את הצד החיובי. אז בית שמי שהם הולכים לפי אור, אש, גבורה. אז הם אומרים, מה זה חנוכה? לבאר את היוונות, לשרוף את היצר. אז לכן צריך ללכת סור מרע. עכשיו אני מביא גם למה פה יחס ואילך. כי ביום הראשון יש לי 70 פרים, צריך אש גדולה בשביל לשרוף אותם. ביום השני יש כבר פחות אחד. וביום הבא עוד פחות. ככל שיש פחות זבל, צריך פחות מדורה. תשאלו את החבר'ה ממאה שערים. ככל שיש פחות זבל, צריך פחות מדורה. אז לכם פה יחס ואילך. מה שאין כן בית הלל, הם אומרים שחנוכה זה אור, חסד, להאיר את החושר. חושך לא מגרשים עם מקלות. מאירים אור. מעט אור דוחה הרבה מן החושר. הרבה אור דוחה עוד יותר חושר. אז לכן מתחילים עם נר אחד, אחרי זה מוסיפים עוד, מוסיפים עוד, עד שמגיעים למלוא האור. זה נשמע טוב, נכון? אה? אז לפי זה יוצא... שבית שמה איזה מוסר, ובית הלל זה חסידס.
כמו שאתה נמצא בחדר חשוך, ומישהו נכנס למדליק את האור, במכה אחת, אז אם אני אעשה תאורה קטנה בהתחלה, אז הוא יתשו להתרגל לזה. כאילו, ואז אני אקביל את זה אותו דבר, כאילו לגבי יידישקייט.
כן.
אם אני אעשה את זה בבום, באור אחד גדול,
אז אתה מסנבר אותו.
מסנבר אותו.
נכון. אבל אז מה קורה? סוגר את העיניים, להינצל מהסנבור, אחרי זה עובר את זה.
שאלה מתי?
זה עבוד. כל דבר שבא בבום, עובר בבום. אבל אני אציג משהו אחר, שתלמידים שאלו אותי, רגע, 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 זה די גשמק להגיד שאנחנו בסילל, בית שמה, זה המוסר. אבל יש כלל ידוע שבאוסד לובוי ההלכה תהיה כבית שמה. אז מה אתה רוצה להגיד? חסידס הרי נוצרה בשביל להביא את ביאס המשיח. כל העניין למתי קהת אימר שיפוץ למה יותר החוץ.
תאימה,
זה תאימה גם. וזה רק
תאימה.
אבל אחרי זה אתה אומר, אחרי כל הזה, מה נגיע? לימות המשיח, נחזור חזרה ברוורס למוסר. שמוסר הם בעצמם אומרים, זה נקרא שלא היא לשמור. זה שכר בו אינש. זה לא בואי לשם שמיים, ממש. זה יכול להיות שנלך בנברס, אז לכן אני משנה את המשל. זה לא נכון המשל הזה. בצ'אמה זה לא מוסר. למה לא? כי מוסר נכון שהוא הולך בשיטה של סור מרע, אבל מוסר לא שורף את הרע. כששורפים את הרע אין רע. מוסר מפחיד את הרע, אבל לא שורף אותו. כמו המשל הידוע שהמשיל הבעל שם טוב בעצמו, שאל אותו מה ההבדל בין מוסר לחסידות, אז הוא אמר שיש שתי שיטות לטפל בגנב שנכנס לך באמצע הלילה, פתאום אתה רואה גנב. שיטה אחת, אתה מתחיל לזעוק זעקות אימים עד שהגנב בורח. ואם אתה יותר חברמן, אתה קושר אותו עם החוץ של הטלפון, מזמין את המשטרה, והגיעו ולקחו אותו לכלא. אבל הוא אומר, מה עזרת כאן? סגרת אותו בכלא, שינית אותו. לא, כרגע הוא לא יכול, הוא יקבל שחרור, הוא יעשה לך ביקור חוזר. יש שיטה אחרת, קצת יותר מסובך, אתה מושיב אותו, אתה אומר לו, אל תפרד, לא עושה לך כלום. רוצה כוס קפה אולי? אתה מתחיל לדבר איתו, למה אתה צריך לגנוב? הוא אומר, אני מה לאכול וזה, אני לא מתקבל עבודה בשום מקום, ככה בלילה אחד אני עושה מה שאתה עושה בחודש. אתה מסביר לו ערכים, זה, וכדאי לך זה. עד שהוא מבין שכדאי להיות בן אדם עובד. זה לוקח יותר זמן. לשים הזיקים זה שנייה.
לכאורה.
איך?
לכאורה.
שמה?
לוקח יותר זמן.
בטח אני לוקח יותר זמן. עד שתשכנע אותו.
לא, לכאורה.
על הזיקים.
לא, זה דרך ארוכה שקצרה.
נכון, אבל זה דרך ארוכה. אבל בסוף אתה... אז יוצא מוסר לא משנה, הוא לא שורף את השבעים פורים, הוא מכניס אותם לרפת, הוא סוגר אותם, הוא לא שורף אותם. אז זה לא השיטה של בית שמאי. אז בואו נראה עכשיו דבר חדש, אני לא יודע אם זה ימצא לכם בינינו יותר או פחות. אני רוצה להגיד שבית שמאי זה שיטה חסידות ברסלב, ובסילל זה שיטה חסידי חב"ד. למה? ברסלב אומרת אמונה פשוטה, שואלים אותם מה עם הסבודנוס בגדול הספרה, אומרים הסבודדוס, לא הסבודנוס. אמונה פשוטה, הם רסמית נגד סכלתנות. סכלתנות זה פילוסופיה. אנחנו צריכים אמונה פשוטה כמו ילד קטן, ואמונה זה לוהט, אמונה זה שמונה. אז הם מתחילים בשמונה, והם אומרים שצריך לצעוק אל השם עם כל הלב, תתה, כן? ואז זה שורף את הנפש הבאמית. זה לא הפחדה של עונש, זה גילוי הנשמה, עצם הנשמה, האש שבנשמה, בצורה כזאת חזקה, שהיצר אור נשרף. לעומת זה, חסידות חב"ד אומרת, אי אפשר להתחיל מיד בכזה אמונה גדולה, לוהטת, זה קשה. ביום כיפר אתה עושה את זה, אבל בכל השנה אתה לא יכול לקום בבוקר ולהגיע, שמע ישראל של יחיד השם בנפש, אי אפשר. צריך להתחיל להתבוננות שכלית, ששכל זה שבע. אתה מתבונן, חוכמה, בינה, דעת, אחרי זה חסד, גבורות, כשאתה מגיע לשימה ששכל יכול להכיל, אז אתה עולה לדרגה של שמונה למעלה מהשכל. זאת אומרת, מעניין, שניהם רוצים להגיע לאמונה. כמו שגם בית שמאי, גם בית הלל מגיעים לשמונה. השאלה אם זה בהתחלה או בסוף. רגע, אז למה אמרנו שרק לאוסיד לא ויהיה הלכה כבית שמאי? כי העניין הזה לשרוף את היצר הרע לגמרי, אי אפשר לעשות את זה היום. זה, הם רוצים, זה רצוי להם, אבל זה לא מצוי. למה? כי כתוב, אסרוח אטומי אוויר מן האורץ. רק אני קודש הבריחו יכול לשרוף את הרע כליל. אתם יכולים רק מעט אור דוחה הרבה מן החושך. מעניין, לא כתוב שורף את החושך. אם הייתי שורף את החושך אני לא צריך יותר אור, כי אין חושך. עובדה שגם אם יש הרבה אור, קח עכשיו את האור, נו, החושך הלך כבר, אז לא צריך את האור. קח את האור, החושך חוזר. החושך לא נשרף, הוא רק נדחה. ולכן חסידות חב"ד אומרת, קודם כל, תאיר אור עם השכל, שהיצר הרע יהיה נדחה, לא פעיל. אבל לשרוף אותו, אתה לא יכול. זה רק לא עושה דלובה. רוצה לשתף אותך משהו שהיה לי בתור שהייתי בחור. אני בשנת תשכ"ה, חבב. לא, בעצם לא, זה היה כבר אחרי מלחמת ששת הימים. חזרתי מהרבי. חזרתי מהרבי בחפזיין, אז זה בטח היה בכ"ח. אולי אפילו כמעט כ"ט. כשחזרנו מהרבי, למדנו בתר הסמס. תורת אמת. זה בסוף מאה שערים. היום זה נמצא בירמיהו. אז זה היה בסוף מאה שערים, היה ישיבת תורת אמת. זה היה ממש צמוד לברסלב. אז היה לי חוויה מעניינת. בפורים יש שני חסידויות שנוהגים ככה להתוועד עם הרבה משקה וזה. אחרים רק עושים חגיגות וצחוקים. אז בברסלב שותים הרבה לחיים בפורים ובחב"ד. אז ישבנו בפורים, התוועדנו ככה חזק בחב"ד, ופתאום אמרתי לחבר'ה, בואו נקפוץ לברסלב, נשב איתם קצת, נעשה חליף דעות. הלכנו והיה שם הרב חשין. ולא דיברנו אף אחד לשני בזלזול, פשוט החלפנו דעות. מה שיטה של ברסלב, מה שיטה של חב"ד. בסוף אני העליתי הצעה והוא הסכים איתי, שזה ככה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, היום אין את זה כבר. פעם היה נרות... מנורות של נפט. היה זכוכית כזאת, כן? יודעים מה אני מתכוון?
הששית.
הששית כזאת של נפט. אז בהששית יש למטה יש נפט, יש פתילה, יש זכוכית כזאת, הששית. עכשיו, לפעמים הששית נהיית מפויחת. שוורץ. אז האור של הפתילה לא יוצא החוצה. מה עושים? יש שתי אפשרות, שתי הצעות. הצעה אחת, קח את הששית, תנקי אותה, תבריק אותה, עד שהיא תרשה לאור לעבור. יש שיטה יותר מהירה. נפץ את הששית. אז האש עצמה, תאיר, בלי שום אלף ועשתו. אז אני טענתי לו שברסלב רוצים לנפץ את הששית. לכן באמת צועקים על יצר הרע, ומבזים אותו. זה, אין יצר הרע. רק אלף שילוקי, אני נפץ את הששית ואז אני שמע את העיר כמו שהיא, בלי שום סינונים. הבד אומרת, גם אני רוצה שאני שמע את העיר, אבל לא על ידי ניפוץ הזכוכית, נקה אותה עד שהיא תהיה שקופה. אז לנקות את הששית זה נקרא התבוננוס. היצר לא רואה את האמת של העולם. הוא חושב שהעולם מציר, צריכים לנקות אותו, לנקות אותו, עד שהוא יבין שאין עוד בלבדו, ואז הוא בעצמו ירצה. אבל יש גישה שלא רוצה את כל השכל הזה, זה פילוסופיות, אז צריכים לשבור אותו. ואז ממילא הנשמה מתגלית. אז מה לא טוב בזה?
באמת זה לא
עניין
של טוב או רע.
להתחבר.
דברים שמתאימים לכל אחד.
זה נכון, אני מסכים עם זה. כן, שיש עניין של נפשי. אבל... מה הבעיה אם מנפצים את הששית? אז גם כן, אין הפרעה.
יש רוח.
יש רוח.
יש רוח ויש ריח.
יש רסיסים.
יש גם... לא, רסיסים ננקה, לא בעיה. יש ריח. השלהבת בלי הששית היא מעלה שם, ריח. ככה היא דולקת יותר קטן, אבל זך ונקי. כשעושים את זה בצורה כזאת, אז לכן, בואו נסכם. 8 זה הדרגה של גילוי האמונה, ו7 זה דרגה של השכל. השאלה היא עם מה מתחילים. בית שם אומרים, איך אמרת קודם? אתה אמרת, תן מכה ראשונה של אש חזקה, 8. אחרי זה תוכל להוריד קצת, להורדת לשכל. בתהילה אומרים, לא, קודם תגיע לשיא השכל, ואחרי זה אתה עובר לאמונה. כאן אני רוצה לסיים, שאלו אותי תלמידים, אז יוצא שאתה אומר ששיטס חבד היא, קודם כל תמלא את השכל כמה שאפשר. אחרי שתגיע לטופ של השכל, אז תעבור אלכולי לאמונה. אבל ידוע שהשיטה היא שקודם צריך אמונה ואחרי זה שכל. היהדות לא מתחילה משכל, מתחילה קודם מאמונה. כן? אז איך זה מסתדר? זה לא ראיתי כתוב. אני לא יודע, אני מחפש את זה השבוע. אני לא זוכר אם ראיתי את זה מהרבי או שזה סתם סברה שחשבתי. בישיבות שבחורים מדליקים נרות, בישיבות, לא לכולם יש חנוכיה. היום יש חנוכיות זולות, אבל פעם לא היה חנוכיות. איך היום מדליקים שיהיו בוחרים? לוקטים כוסיות. ביום הראשון שמים כוסית אחד, ביום השני שתי כוסיות. אני לא זוכר אם זה היה הוראה מהרבי, או שסתם עלה לי סברה, שגם כשמדליקים ביום הראשון או ביום השני שתי נרות, תשים את זה על חנוכיה של שמונה. למה? אבל היום מדליקים שניים, ומה צריך שמונה? כי אם אתה מדליק את זה בחנוכיה, אז הבסיס הוא שמונה. רק זה שמונה קבוי. ואז אתה מדליק אחד, שתיים, שלוש, מגיע לשמונה, ואז אתה מגיע לשמונה דלוק. זאת אומרת, באמונה יש שתי דרגות. יש דרגה טרום שכל, לפני השכל. אמונה פשוט, למה ככה? אני ילד קטן, מאמין. אחרי זה אתה מתחיל להבין, להבין, ולהתעמק עוד יותר, ולהתלהב עוד יותר, עד שאתה מגיע לגיל כמו בשמע ישראל של נעילה. שם זה שמונה דלוק. גם כל יום אני אומר שמע ישראל, בקבלת עול, אבל זה יבש כזה. אז הבסיס, איך שלא יהיה צריך להיות שמונה. אז מילא, גם לפי שיטה סחבן, מתחילים באמונה, אבל זה אמונה קבויה. ובסוף, אחרי שמגיעים לשיא ההתבוננות, אז מתגלה את היחיד שבנפש, זה הדרגס השמיני, השמוינה, נשומה, זה הכל אותו, השמן, זה הכל אותם אותיות, ואז מגיעים לאור הגדול של הגילוי של הגאולה העתידה בקרוב ממש.